מלחמת האזרחים בסוריה, מושג שאולי בקרוב מאוד כבר אפשר יהיה לתחום אותו בשנים, מסתמנת כסיפור הישרדותו של בשאר אסד וניצחונו על המורדים. בסדרה של רעיונות שהעניק נשיא סוריה בעת האחרונה, הוא התפאר בהישגים צבאיים שלו ושל בעלי בריתו על המורדים, וחזר על כך שסיכל מזימה מערבית שנרקמה נגד משטרו. אבל ההסבר לניצחון של אסד והמשטר שבראשו הוא עומד, הרבה יותר מורכב מהדיפה של מתקפה שבאה מבחוץ. על כך ועוד נעמיק בדקות הקרובות עם פרופסור אייל זיסר, לרגל פרסום מאמרו, המלחמה בסוריה, מדוע ניצח בשאר, בגיליון יולי של העדכן האסטרטגי.
שלום.
באיזה מובנים אסד כבר ניצח במלחמת האזרחים?
מלחמת האזרחים זה בעצם שורה של מלחמות. כך אנחנו ראינו את המצב בסוריה מתחילתו. מאבק בין ארצות הברית שלא הייתה כל כך נוכחת לבין רוסיה, מאבק בין סעודיה, עכשיו גם ישראל, לבין איראן, מאבק בין טורקיה ועולם הסוני לעולם השיעי, אבל הכל החל, וזה המהות, מאבק בין בשאר אל אסד ואותם כוחות שתמכו ועודם תומכים בו ובמשטרו ובשושלת שבראשה הוא עומד, ובין חלקים חשובים של הציבוריות בסוריה שניסו להפיל אותו. ומן הבחינה הזו, זה המהות. שם הכל החל, ושם גם הכל נגמר, משום שהניסיון למוטט את המשטר, הניסיון הזה נכשל.
ומה לגבי הצד שכנגד? מה יכול להסביר את הכישלון שלו כשמסתכלים עליו כמחנה, או שבכלל אפשר לזהות שם מחנה?
אני אומר, מבחוץ, ובוודאי גם בישראל ובמידה מסוימת במערב, הנטייה הייתה עודנה לייחס את הניצחון שלו לרוסים ולאיראנים, וזה בהחלט נכון, המעורבות הזאת שאיננה יודעת גבולות ומעצורים של רוסיה ושל איראן בהחלט עזרה לבשאר לנצח, אבל אני חושב שכמו שהמלחמה יסודותיה במציאות הפנים סורית גם ניצחונו, וכאן יש שני דברים, כישלון המורדים והצלחתו שלו. כישלון המורדים משום ש אנחנו קראנו להם אופוזיציה, מורדים, בסופו של דבר זה אוסף של כנופיות שלרוב אפשר להבין את צמיחתן על רקע מקומי, הכנופיה מן הכפר הזה והכנופיה מן העיירה הזאת, ובחלק מהמקומות בעיירה או בכפר נתונים היו 2-3 כנופיות שנלחמו אחת בשנייה, לא הצליחו לאחד שורות, לא הצליחו להצמיח הנהגה מדינית, פיקוד צבאי לגיטימי ואפקטיבי שינהיג אותם לניצחון. נשארו אותן קבוצות שלרוב נלחמות ומובסות במאבק על הבית בלי ראייה כוללת. והדבר הנוסף, העובדה שהם הניחו לאסלאם הרדיקלי ולקבוצות אסלאמיות רדיקליות ללכוד, לתפוס, לחטוף את המהפכה ולהוביל אותה אל אבדון. אז הכישלון שלהם. אבל מצד שני, צריך לומר, בשאר שרד, האיש, המשפחה, השושלת, העדה שעמדה מאחוריו, חלקים חשובים בציבוריות הסורית, גם מקרב העדה הסונית, שהעדיפו את היציבות ואת הוודאות והביטחון שהוא מקנה להם על פני קפיצה אל הבלתי ידוע. ו מה שגם בשאר מדבר עליו, הרעיון של המדינה שאנחנו כולנו כבר קברנו בחלק הזה של המזרח התיכון, עיראק, ירדן, סוריה, לבנון, אין מדינה, לא. רבים יותר מקרב אזרחיה של סוריה רצו שהמדינה, כל אחד זה אומר משהו אחר, תוסיף ותתקיים על פני באמת כאוס ו בשאר אומר, ואני חושב במידה רבה של צדק, גם המדינה הסורית שרדה. ואפשר להשוות את הדברים, אתה משווה את זה למשל ללוב, ששם יום, יומיים אחרי שפרצה המהפכה נגד קדאפי, קדאפי נשאר בלי דיפלומטים, הצבא שלו התפרק, המדינה נחצצה לשתיים, זה לא קרה אצל בשאר אל-אסד, הצבא שלו, מנגנוני הביטחון שלו, שבהם יש מפקדים וחיילים וקצינים סונים ודרוזים ואחרים, לא רק אלווים, הצבא לא התפורר, אף גנרל בכיר לא הרק, אף שגריר כולל גם הסונים שבהם לא נטש את המשמרת עד יומו האחרון, או בעצם עד הניצחון, הממשלה הסורית הוסיפה לתפקד בצורה מינורית, בצורה כושלת, לשלם את המשכורות, לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה באזורים שבהם היא שולטת, ולמרבית תושביה של סוריה זה היה עדיף על פני האלטרנטיבות.
הגיוני מאוד. עכשיו, השאלה היא לגבי הסדר שמתייצב עכשיו. האם לדעתך המשטר כמו שהוא, כולל הדמות שהפכה להיות סמל של טבח בעיני רבים מהסורים, יכול להמשיך לכהן כפי שהיה לפני המלחמה, ממש פשוט לפתוח דף חדש, או למשל אתה מזכיר במאמרך את האפשרות שיקדמו איזשהו קצין בכיר, אתה מציין את סוהיל אל-חסן שהוא חביבם של הרוסים, שיצטרך בעצם לקחת לידיו את המושכות כדי שאפשר יהיה מה שנקרא להגיע לדו-קיום בין אלה שהיו בצד של המורדים לבין אלה שנשארו נאמנים למשטר.
בניגוד לבשאר, שאחראי לטבח נורא של קרוב לחצי מיליון מבני עמו, אבל לא הרג אישית אף אחד, סוהיל אל-חסן הרג ורבים, ואפילו יש לו צילומים, ושדות הקרב זרועי הגביעות שאזרחים סורים רבים. אני לא חושב שיש היום בתוככי סוריה לבשאר איזושהי אלטרנטיבה שמצד אחד תהיה מסוגלת לשמור את המבנה השלטוני ואת המשטר ואת הקואליציה בתקופה הרגישה הזאת שלמים, ומצד שני תהיה מקובלת על מה שנקרא העולם הרחב והנאור. אני לא חושב שזה יקרה, וגם אם ימצא לו, יפקוד אותו הגורל, איזושהי התנגשות בלתי צפויה, מי שיחליף אותו יהיה פחות או יותר מאותו בית מדרש, מאותו בית ספר. אבל אני אומר דבר אחר, האוכלוסייה בסוריה היום אפתית. בוודאי הצד המובס. אנחנו מסתכלים אחורה אל ההיסטוריה, אפשר ללמוד מן ההיסטוריה, נניח ספרד אחרי מלחמת האזרחים של פרנקו, שהיה אחראי למותם של מיליון ספרדים, ושחלק ניכר של האוכלוסייה התנגד לו, אבל אחרי הקטסטרופה הזאת, לקח 40-50 שנה עד שהאנשים האלה התעוררו. אנחנו רואים את גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, כשאנחנו יודעים שרוב האוכלוסייה תמך בהיטלר ובמשטרו, אבל אחרי שהם סופגים כזאת טראומה, לאף אחד אין כוח להרים את הראש. זה גם מה שלהבנתי יקרה בסוריה. האוכלוסייה אפתית איננה ממלאת שום תפקיד של ממש, היא תקבל את המציאות, ולגבי העולם הגדול, הציני, שבתוכו אנחנו חיים, אין לי שום ספק שזה שאלה של זמן, עד שנניח אירופה שהיום מצטיירת כמי שמובילה את הקו האנטי-בשארי, תגלה שכדי להיפטר מהפליטים שכבר הגיעו לאירופה ושהם נמצאים בדרך, אז כדי להיפטר מהם הדרך היא לעבור דרך בשאר וארמונו, ואז השד הוא לא כל כך נורא, זה גם יקרה לנו, זה קרה לנו, זה קורה לטראמפ. העולם חי עם המציאות, והעולם גם בעיקר חי ומקבל את המנצחים.
בוא נתמקד ברשותך בעניינים היותר קרובים אלינו מבחינה ביטחונית, והכוונה היא לנוכחות האיראנית בסוריה. בשבועות האחרונים, על רקע ההשתלטות על המחוזות דארה וקונטרה, על ידי צבא אסד ושותפיו, הובעה בישראל בחוגים מדיניים וביטחוניים התקווה שאפשר יהיה לבודד בין אסד לציר האיראני, כלומר איראן, חיזבאללה ויתר השליחים שפועלים כיום בשטח סוריה, ושישראל תוכל בעצם לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלה בסוריה דרך משטר אסד. מה דעתך?
בסרט הזה, בסיפור הזה כבר ראינו. הרי בשנות ה-2000, כשבשאר עלה, קודם לכן תחת אביו, המנטרה הייתה נעשה שלום עם בשאר, האמריקאים, ואנחנו נשכנע אותו לעזוב את האיראנים, לבוא אלינו, ליהנות מסיוע כלכלי אמריקאי, לקבל חזרה את רמת הגולן, במחיר של נטישה של האיראנים. אגב, היה אפשר אז לעשות איתו שלום, ואני חושב שהוא היה מוכן אז, מוכן גם היום להסדר שתנאיו אנחנו יודעים, אבל בשאר אמר, אני את האיראנים לא אעזוב. לא עזוב, זה לא אומר שאני רוקד לפי חלילה, מובדה שהם התנגדו לתהליך שלום, והוא היה מוכן להיכנס גם, אביו לפניו, היה מוכן להיכנס לתהליך שלום עם ישראל, אבל לצד העובדה הזאת, היא ידידה אסטרטגית, בעלת ברית, אני נשאר איתה. עכשיו, זה חשוב, אנחנו אמרנו לו, עזוב את האיראני, מה אתה צריך אותם? בוא אלינו, האמריקאים יעזרו, ואנחנו, והגולן, וכך הלאה, פרצה מלחמה, האמריקאים בריאתו תקעו סכין בגבו, גם אנחנו לא עזרנו, היחידים שהתגייסו למענו היו האיראנים. הוא לא יזרוק אותם ולא יעזוב אותם. כן, הוא ינסה להגיע למצב שבו הוא שולט בארצו, ושהוא מכתיב ומקלקל את ה... מהלכים וההתרחשויות, אני חושב שבראייתו הנוכחות האיראנית היא נכס. נכון, יש בה פוטנציאל של היזק ונזק, הוא צריך למנוע שזה יהפוך לנזק, אבל בראייתו מה האלטרנטיבה להיפטר מהאיראנים ולסמוך על ישראל או אמריקה? ברור שלא, הוא ינסה להגיע למצב שבו יש גם איראנים, הוא גם דרך הרוסים מדבר עם הישראלים, יש גם רוסים בסוריה, כך הוא במידה רבה שרד. אני חושב שאנחנו בישראל, גם במערב, וזה שאנחנו אומרים, בשאר לא רלוונטי. מהטעמים שלנו, להפוך את איראן לאויב והידיעה ולהעצים את האיום והסכנה שבה, להדיר את פוטין ידידנו ובעלי בריתנו, אז אנחנו אומרים, טוב, זה איראן ורוסיה, בשאר לא רלוונטי. הוא שרד, הוא הצליח לתמרן יפה בין האיראנים והרוסים, שבשלבים כאלה ואחרים היו מוכנים להיפטר ממנו או לוותר עליו. אני חושב שהוא הפגין יכולות, והיכולות האלה מביאות אותי למסקנה, איך אני גם כותב במערב, הוא לא שרד מלחמה כזו נוראית ושילם מחירים, לא הוא, בני עמו, רק כדי להיות הפיון של פוטין ושל האיראנים, זה לא חזונו, זה לא האינטרס שלו. מצד שני, האיראנים והרוסים שם, גם הוא מכיר בעובדה הזאת, ובגלל זה יהיה כל כך מעניין.
תודה רבה.